מגוון גדול של תוכניות. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות. מאזינים לתוכנית זמן זהב, חשיבה חיובית ועצמה לבני ובנות גיל הזהב ואמצע החיים, בהגשת נעמי חייקל.
אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזילים, אנחנו נבלה כאן היום שעה קלה. זמן זהב, תוכנית שעוסקת בחשיבה חיובית, עצמה והגשמה לבני ובנות הגיל השלישי ואמצע החיים. בסדנאות שלי ובשיחות שלי עם בני הגיל השלישי, הרביעי והחמישי, הם משתפים אותי בחששות ובפחדים שלהם, והבקשה והתפילה שלא יסבלו בהגיעם לסוף חייהם. הם רוצים לעזוב את העולם ללא יסורים מתמשכים. בתוכנית היום נשוחח על נושא שלא מרבים לדבר בו, והוא נושא המוות. בעבר, לפני לא מעט שנים, מוות היה טאבו. לא דיברו בו. לא דיברו בו כלל וכלל. היום זה נושא גלוי שמותר ואף רצוי לעסוק בו. בשנים האחרונות הרפואה המודרנית מסוגלת להאריך באמצעים מלאכותיים את חיי החולה הסופני. נשאלת השאלה החשובה, האם איכות החיים של האדם וכבודו כאדם עצמאי פעיל שאינו תלוי בזולת נשללים ממנו? האם האדם רוצה אריכות ימים ללא איכות חיים? אנו כחברה נחשפים לנושא של כבוד האדם, ובתוך זה כבוד החולה הסופני. החולה הסובל סבל קשה ומתמשך שאינו בר ריפוי. האם ניתן למנוע זאת? על כל זאת ועוד נשוחח היום עם האורחת המאוד מאוד חשובה שלי, דוקטור ענת מאור, חברת הכנסת לשעבר וחברת עמותת לילך, יושבת ראש עמותת לילך. אז אני נעמי חייקה, מומחית לגיל השלישי, מוסמכת מכון אדלר, מרצה ובעלת קליניקה פרטית. אם יש לכם שאלות או אתם רוצים לשלוח לי הערות, אתם מוזמנים לשלוח לי לטלפון 054-4440668. לפני שנתחיל בשיחה החשובה שלנו, אני רוצה להזכיר כי השיח כאן הוא כללי, אינו מחליף בשום אופן ייעוץ מקצועי. חשוב מאוד לפנות לאנשי מקצוע שילוו אתכם בהתאם לנסיבות הספציפיות שלכם. אחר הצהריים טובים, ענת, שלום, דוקטור שלום. ענת מאור. אני שמחה לארח אותך כאן, ואני רוצה להציג אותך בפני המאזינים שלי ברשותך. בבקשה. בשנת 1992 את נבחרת לראשונה לכנסת מטעם מרץ, וכיהנת כסגנית יושבת ראש הכנסת. היית חברה בוועדת העבודה והרווחה, בוועדה לקידום מעמד האישה, כיהנת גם כיושבת ראש שדולת חברי הכנסת למען הילד, כיהנת כיושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, וכיום את יושבת ראש עמותת לילך. זה רק חלק מהדברים שעשית בשנים, הדברים המאוד חשובים. יש משהו שאת רוצה להוסיף על זה?
לציין, כמובן שאני בת וחברת קיבוץ נגבה.
או.
ואם לשתי בנות נהדרות וחמישה נכדים.
אז זה חשוב.
תודה על הפתיחה המכובדת שלך.
כן, תודה רבה. אני רק אקרב לך את המיקרופון עוד יותר אלייך. כן, יופי. אז את, דוקטור מאור, יזמת וקידמת 41 חוקים שרשומים בספר החוקים של מדינת ישראל. לא מעט חוקים, אפילו הרבה מאוד חוקים. אני רוצה לשאול אותך, איזה שלושה מתוך באמת הרבה מאוד חוקים, את חושבת שהם חשובים ואת גאה בהם מאוד?
החוק הראשון הוא חוק שכר שווה לאישה ולגבר.
שכר שווה.
זה עשיתי יחד עם חברת הכנסת גוז'נסקי, והיועצת המקצועית שלנו הייתה פרופסור רות בן ישראל, וגם השרה אורה נמיר, שבעצם זו הייתה הצעת חוק פרטית וממשלתית. לצערנו, השכר הוא עוד לא שווה.
נכון.
אנחנו יודעים שיש פערים גם בשירות הציבורי, שזה הכי חמור, וגם בפרטי. אבל אילולא החוק החדש, ואילו לא היינו מכניסים גם את השעות הנוספות, וגם את הכוננויות, ואת כל הטריקים שמצאו על מנת לעשות את הפערים, המצב היה גרוע בהרבה, אבל זאת הזדמנות להזמין נשים, וארגוני נשים, למשל מורות או אחיות, שרואים שיש פערים בין המקצוע שלהם למקצועות אחרים, ללכת לבית דין לעבודה. החוק השני זה חוק כלי עירייה. חוק כלי עירייה.
כלי עירייה.
כן, והתיקון שאני יזמתי והוא עבר, זה שאם יש מסוכנות של נושא נשק בתפקיד, בין אם זה חייל, עכשיו אנחנו במלחמה, חיילים במילואים, סדירים, שוטר, אז לפחות שהוא יוצא הביתה, הוא לא יכול לשאת את הנשק. וזה, לפי כל המומחיות, זה ממש מונע הרבה מאוד
הרג בלתי צפוי.
צפוי לגמרי, וביד נקלה. כל חלוקת הנשק הקטסטרופלית ששר המשטרה הנוכחי, שר ביטחון פנים, יוזם, היא איומה. זה ריאקציה לחוק כל כך חשוב. וחוק נוסף, אני רוצה בתור יו"ר שדולה הילדים, שאסור להכות ילד. בהחלט צריך לשים גבולות, צריך תביעות, צריך איסורים, אבל מכה היא דבר לא מכובד, וזה בתור יו"ר השדולה למען הילד, ויחד עם המועצה לשלום הילד, וזה נכס מאוד חשוב בחינוך שלנו.
אז החוקים שלך עוסקים באמת במשפחה, בנשים, במיוחד, וחוקים חשובים מאוד. אני שמחה לשמוע עליהם.
תרשי לי להוסיף חוק אחד שאנחנו ועדת חינוך כולה יזמנו, יחד עם השר אמנון רובינשטיין, זה לעשות אקדמיזציה של המכללות האזוריות. היום זה כבר כל כך מובן מאליו.
נכון.
אבל העובדה שההשכלה נגישה בפריפריה ולכולם, כמובן בלי להוריד את הרמה, זה אחד ההישגים המאוד חשובים, שגם בזה אני גאה יחד עם שותפים.
זאת אומרת שעד אז רק האוניברסיטאות הגדולות יכלו לתת את האקדמציה, וכן, אז זה באמת חוקים שאנחנו משתמשים בהם ונהנים בהם היום מאוד מאוד, וזה עוד מתקופתך. אז איך אנחנו עומדים, את חוקקת הרבה חוקים בנושאים של נשים, נכון? נשים היו על הפרק. איך אנחנו עומדים היום מול החוקים של מדינות המערב עם חוקים של נשים? אנחנו תכף נצלול גם לעמותת לילך, אבל חשוב לי לדעת חוקים של נשים, ואיך אנחנו בישראל עומדים מול העולם.
תראי, מבחינת חקיקה אנחנו במצב מתקדם ויחסית אפילו טוב. פרופסור חנה הרצוג, שהיא חוקרת מגדר, עשתה השוואה ואחרים, אבל הבעיה היא לא רק חקיקה, הבעיה היא נורמות, ולצערי הרב, ההישגים שאנחנו השגנו אותם הולכים ומדרדרים. למשל, מספר עשרות, נשים בעמדות בחירות. יש לנו חוק שהעבירו כבר ב-2005, שלא יכול להיות מסע ומתן לשלום, או לחילופין מלחמה, בלי שליש של נשים בתוך מקבלי ההחלטות הבחירים. אנחנו לא מיישמים את זה. יש לנו הרי דבר שהוא משפיע על כולנו באופן, מטלטל אותנו המלחמה שקרתה, והשבת השחורה הנוראית. אנחנו לא על המפה, וזה נזק מאוד מאוד גדול, זה גם החלטה של האום, של מועצת הביטחון, החלטה 1325. דיברנו על אלימות נגד נשים, כשיש מלחמות וכשיש הפקרות עם חלוקת נשק, ללא ספק האלימות, אותו תהליך שהיה לצמצם אותה, לא מתבצע. אז אני מקווה שהנורמות...
את אומרת, חוקים יש, אבל הנורמות עדיין לא הגיעו למצב שמשתמש בחוקים האלה.
בהחלט, והיו לנו תקופות טובות יותר. בואי ניקח את הממשלה הקודמת, היו בה 8 שרות, ושרות מצוינות, ועם עמדה ועם השפעה. אז מה שאני רוצה לומר, שפמיניזם הולך יחד עם הומניזם, ויחד עם גישה ליברלית, ואז שוויון של כל האזרחים והאזרחיות וגישה הומניסטית.
כן, אז נקווה שבאמת הנשים יהיו יותר משפיעות ויושבות יותר בעמדות השפעה.
בהחלט.
עמותת לילך זה ראשי תיבות של לחיות ולמות בכבוד. את יושבת ראש העמותה. ואני רוצה לשאול אותך, את עושה את זה בהתנדבות, נכון? מלאה?
כמובן, כולנו עובדים בהתנדבות מלאה, יש לנו רק מזכירה בשלוש רבי תקן.
כן. אז מה גרם לך לבחור דווקא בעמותה הזאת? כי אנחנו ככה שמענו, את עסקת בזכויות ילדים, בזכויות נשים, ולקחת תחום שהוא פחות מדובר, עד לשנים האחרונות, כמו שהזכרתי, היה ממש טאבו. ולקחת את זה ככה מכל הלב, מה גרם לך דווקא לקחת את הנושא הזה?
כן, תני לי לפתוח בקרדיט לקודמיי ולמייסדים.
בבקשה.
העמותה הוקמה ב-1987, עוד מעט אנחנו 30 שנה, ו-40 שנה, ובאמת השופט בדימוס חיים כהן, ונקש, גברת נקש, האיש שלה סבל, ואתה נאלצה ללכת לבית משפט. ולכן יש קרדיט לרבים מאוד, בינה דיבון, שניהלה את זה 15 שנים, ריטה גור זיכרונה לברכה, זאת אומרת, באמת, אנשים עם גישה מרחיקת ראות, ראו גם מה קורה בעולם, וכשהם הביאו את זה, אז כמו שאמרת, זה היה טאבו, בכלל לדבר על המוות, ומה זה למות בכבוד. אז אסור לפנינו. התחנה שאני נכנסתי, אני הגשתי את הצעת החוק הראשונה בעניין ב-1999, ולשמחתי, הממשלה אחר כך מינתה ועדה מקצועית, פרופסור שטיינברג, ומ-2005 יש לנו כבר חוק.
2005 חוקק החוק.
בדיוק.
מ-1999 התחלתם בחקיקה.
ושש שנים לחוק הזה מהפכני זה לא הרבה. צריך לשכנע אנשים, יתברר שכל הדתות תומכות בזה, גם היהדות, גם האסלאם, גם הנצרות. אז זה הישג מאוד מאוד גדול. עכשיו, אני אישית לא הגעתי לזה בגלל רקע משפחתי של אימא שסבלה או אבא, שניהם זיכרונם לברכה, אלא את אמרת, אני עסקתי בנשים, בילדים, אבל המכנה המשותף הוא זכויות אדם. הזכות להיות ריבון על החיים שלך ולהחליט מתי הגוף שלך בוגד בך, וקדושת החיים הופכת לסבל החיים, זה מה שהוביל אותי, ואני לא יחידה, יש לנו עמותה עם ועד של 15 איש, יש לנו 30 מתנדבים, ובאמת כולנו עושים את זה, כי את יודעת, אומרים, כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם מלואו. ואנחנו אומרים שכל מי שמונע סבל מאדם אחד, שמידע וכולי, הציל עולם ומלואו.
אז בואי נדבר באמת על החוק. חוק החולה הנוטה למות. ככה אתם קורא, ככה החוק נקרא ונחקק כך. אז בואי תספרי לנו מה מטרת החוק ומה הוא אומר.
כן. אז החוק, המטרה שלו היא כאמור לאפשר לאדם שנמצא בשלהי חייו. המצב נוטה למות הוא חצי שנה. שני רופאים לפחות מעריכים שאתה לא תוכל להאריך יותר מזה. וזה מנוגד למדינות שיש בהן אפשרות לסיים את החיים באופן אקטיבי, כמה מדינות בארצות הברית, בלגיה, הולנד, שוויץ. אז זה החוק הוא יותר מתון, התפשרנו, אבל המחנה המשותף הוא מאוד גדול. עכשיו, בשביל שהרופאים ידור, אי אפשר לנחש מה אתה מעוניין. יש תפסים שאדם יכול למלא בגיל 40, 50, 60, 70, ואתה מצהיר על רצונך להימנע מטיפול, כאשר אתה בעצם סובל מאוד מכאבים.
אז רגע, אני רוצה, סליחה, דוקטור מאור, לדייק. חוק הנוטה למות זה לא המתת חסד למעשה, נכון?
חידוד מאוד חשוב.
כי זה פשוט לא מאריך חיים, אבל הוא לא מסיים את חייו של אדם. הוא לא, הרופאים לא גורמים לאדם לסיים את חייו, פשוט לא מעריכים את הסבל שלו, נכון?
זה מדויק לגמרי, וההסברה הזאת אנחנו עושים, ואנחנו עומדים לרשות האנשים וחוגי בית ומועדונים לבוא ולדבר על זה, פשוט שאנחנו לא נשלה את האנשים. יש בעצם סט של שלושה הסדרים. הראשון זה חוק החולה הנוטה למות.
כן.
אחר כך זה ב-2005. 2009 יש טיפול פליאטיבי.
שזה?
שזה למנוע סבל בכל מצב. לא רק קשור לפני מוות. שהרפואה אחת ממטרותיה היא לא רק לרפא, אלא גם בזמן שהאדם חולה למנוע ממנו סבל ואיסורים. ומ-2013 יש סדציה פליאטיבית. סדציה פליאטיבית היא בשום אופן לא לסיים חיים באופן אקטיבי. אבל כשהסבל הוא ממש חמור ביותר והמערכות מתמוטטות, אז הרופאים נותנים את, באופן יותר אקטיבי, רדיקלי, את התרופות שמונעות את הסבל בלבד.
אז זה כדאי לדייק את זה, כי לא הרבה אנשים מבינים את המשמעות של החוק. את אמרת,
אני מוכרחה לתקן, זאת אומרת, אנשים שכן באים לכנסים שלנו ולהרצאות, ויש לנו כנס ביום שישי הבא, ב-12 לאפריל, ואני מאוד מזמינה את האנשים או לבוא לכנס בתל אביב או בזום, ואנחנו עוברים בעשרות מקומות ומסבירים כל שנה. אנחנו למדנו גם, את יודעת, התמחנו להסביר את זה ידידותי.
נכון.
וגם אני רוצה לציין על התפסים, או שתגיד.
כן, אז אנחנו כבר נגיע לזה, כי כמו שאמרתי, הרבה אנשים, אני עושה סדנאות, נפגשתי עם הרבה מאוד אנשים בני הגיל השלישי, הרביעי והיום החמישי, אריכות הימים, נותנת לנו להגיע עד לגיל מבוגר. והרבה מאוד אנשים אומרים, אנחנו לא רוצים לסבול. אבל לא באמת הם מבינים או יודעים או עושים את הצעד הזה שייתן להם את הלא לסבול הזה. אז בואי אנחנו באמת נצלול, איך עושים את זה, מה העמותה, איך העמותה עוזרת לחתום על התפסים, איזה תפסים בכלל קיימים. את הבאת לנו דוגמאות, ובואי, נכון. תסבירי לנו מה עושים.
אז אני קודם כל אומר שאנחנו כמחוקקים לא הקלנו מספיק על אנשים. באמת יש יותר מדי חוקים ותפסים, אבל בתור זה אפשר לשחות.
אוקיי.
אז משרד הבריאות ממונה היום על זה, ובכלל לא עמותת לילך, אנחנו עברנו את כל הידע ואת כל התפסים שלנו, כי יש חוק, וטוב שכך, יש מדינה. והטופס שצריך למלא זה הנחיות רפואיות מקדימות. אתה אומר מראש מה אתה רוצה שיהיה לכשתגיע למצב. משרד הבריאות קידם את זה, ויש היום, וזה אני רוצה לידע את האנשים עוד, זה נקרא איפוי כוח נוסח מקוצר.
אוקיי.
אני רוצה לומר שהטופס הזה הוא הרבה יותר ידידותי. לא צריך רופא או אחות שיחתמו עליו, וכל אדם יכול להוריד אותו או באתר של משרד הבריאות, או באתר של לילך, ואתה ממלא וצריך שני עדים. שני עדים צריך בהחלט, על מנת להיות בטוחים שאתה ממלא את זה מרצונך החופשי, ולא בני משפחה או מה...
זאת אומרת, העדים לא צריכים להיות בני המשפחה, ילדים או משפחה קרובה, אבל זה יכול להיות שכנה, חברה, כל מי שלא חייב להיות עורך דין, לא חייב להיות רואה חשבון, לא רופא גם.
בדיוק. ממש שכנים, ידידים.
כל מי שאתה מוצא.
הבנים בדרך כלל או ידידים הם מיופי הכוח. אתה מעביר להם את איפוי הכוח, במצב שאתה לא תוכל לייצג את עצמך, הם מדברים בשמך, ואתה צריך להעניק להם את איפוי הכוח הזה.
זאת אומרת שהוא צריך לבחור גם מי ייתן את התפסים האלה, ויהיה ממונה על כך להעביר את הידע הזה לרופאים או למשפחה.
נכון, והיום כבר במשרד הבריאות בצדק יש מקום ל4-5 כאלה, כי יש משפחות שיש בהם יותר ילדים.
כן.
וגם חשוב לעשות את זה בשיחה עם הילדים. ושאם אחד תומך ואחד מתנגד, אם הם יבואו לרופא, אז מי שתומך, הרופא לא ישמע להם. הוא לא רוצה להיכנס לתביעות, לא רוצה להיכנס לקונפליקטים. אז ההסכמה לכבד את רצון ההורים, צריכה להיות בין הילדים. אז אני רוצה להדגיש שהיפוי כוח נוסח מקוצר הוא ידידותי ונוח. מי שרוצה בכל זאת יותר מפורט, יש 18 מצבים בהנחיות רפואיות מקדימות, ואז צריך רופא או אחות שיבהירו מה ההבדלים והדקויות, והם גם צריכים לחתום. אנחנו מסיים בשתי החלופות, הרופאים והאחיות, אנחנו מצליחים לתת את השירות הזה למי חבר בעמותת לילך. אני רוצה אולי להדגיש.
רגע, אבל קופת חולים, אם בן אדם ניגש לקופת חולים, כללית, מכבי, הם יודעים או צריכים לעשות את זה, או שזה לא מתפקידם?
זה מאוד מתפקידם. הבעיה היא העומס שיש על הרופאים. אבל אנחנו לא יכולים לשחרר. זאת אומרת, זה גם תפקיד של כל רופא ורופאת משפחה, גם של האחיות וגם בבתי החולים. אין מספיק הנגשה של המידע, ואחד הדברים שלמדנו, שאם עושים את זה בקבוצות, יש לזה רק יתרונות ולא חסרונות.
מה זאת אומרת בקבוצה?
אפשר לשבת עם 10 אנשים ולמלא יחד איתם, אחות או רופא, וזה אחת ההמלצות שלנו, שלמעשה, החזון שלנו של עמותת לילך, שכל אדם שמגיע לגיל פרישה, יוזמן במרפאה המשפחתית, יתדרכו איך ממלאים, וכל מי שמעוניין צריך להדגיש את זה, האדם צריך לעשות את זה רק מרצונו החופשי.
בוודאי.
אותו דבר צריך להיות בבתי החולים. החזון שלנו, שאם הקבלה לבית החולים, כמו ששואלים אותך לבעיות רפואיות ולשמחה וכו',
ישאלו.
האם מילית תופס, ואם לא מילית, האם אתה מעוניין למלא בזמן שאותך בבית החולים.
שזה נראה לי אידיאלי. במצב שבן אדם מגיע לבית החולים, שזו השאלה החשובה שצריך לשאול אותו.
נכון, אני רוצה רק להדגיש לך שאת אומרת שאת פוגשת את אי המידע.
כן.
בכל זאת בעבר מילאו 1,000-3,000 בשנה, בשנים האחרונות 12,000, ובמשרד הבריאות יש כבר מעל 50,000 טפסים.
שזה המון.
שזה יפה, נכון. לא, אבל צריך להיות שיהיו לנו... 200,000,
צריך שיהיה לפחות 90%, אני חושבת, שזה אידיאלי.
זה יותר מאידיאלי, אבל בואי ניקח, אנחנו בישראל, כמו שציינת, רק 1.5% ממלא, בארצות הברית, שליש מהאזרחים הוותיקים ממלאים את הטפסים.
נכון.
אז אני מודה לכם על ההזמנה לתוכנית, ואנחנו באמת צריכים להפיץ את הידע, ואני מזמינה את הציבור, את האנשים. הרי זה לא מחייב אותך בסוף לבקש את זה, אם תתחרט, תתחרט.
נכון.
אבל תלמד את הנושא מראש ותכין את הרצונות שלך.
עכשיו, להבין, ואת אמרת את זה בהתחלה, שאדם שהרופאים קובעים לו, שנשאר לו רק 0.5 לחיות, והחיים האלה יכולים להיות בסבל, שאין תקווה, ורק אז אפשר להפעיל את זה, ופשוט לא להאריך לו את החיים, לא מסיימים לו את החיים. זאת אומרת, לא נותנים לו איזושהי זריקה שתסיים לו את החיים, שזה... מאוד מאוד חשוב. תראי, אנחנו מדינה שהיהדות כאן וההלכה הם יש להם תפקיד מאוד חשוב. וביהדות ההלכה אומרת שאסור לקצר את חייו של אדם, נכון? וקדושת החיים היא מקודשת. איך באמת מבחינת החוק וזה שהוא כן בסופו של דבר הובא לחקיקה? הייתי רוצה לדעת את כל שלושת הדעות של האסלאם, הנצלות, מה הגישה שלהם, ואיך בסוף גם היהדות מתכנסת לתוך החוק הזה?
זאת שאלה מאוד חשובה. אני גם שמחה לבשר שיש עמותה מקבילה לנו לציבור הדתי עד 120, הרב יובל שרלו עומד בראשה, וזה מאוד חשוב בגלל שהדת מצד אחד מדברת על קדושת החיים, וזה גם שבועת הרופאים. מצד שני, זה גם ערך יהודי וערך מוסלמי ונוצרי למנוע סבל. אז לכן ההבחנה היא כמו שאת אמרת, הדת מתנגדת מאוד להמתה אקטיבית, אבל למנוע סבל, זאת אומרת, אין זריקה חס וחלילה שהם חיים, אבל תרופות לשיכוך כאבים יש בוודאי בכלל בכל התהליך ובסדציה פליאטיבית במיוחד. אז זה העמדה של היהדות, וצריך להבין שההלכה לא נגד מניעת הסבל. אותו דבר באסלאם. למשל, לצערי, אנחנו לא מספיק הצלחנו להגיע לחברה הערבית, אבל יש רופאים שעוסקים, יש אחות בבית החולים הנוצרי בנצרת, שעושה עבודה נהדרת בתחום הזה, ואנחנו רוצים להרחיב את זה לכל האוכלוסיות. שלושת הדתות לא רק שלא מתנגדות לחוק, אלא זה עולה בקנה אחד עם הערכים של מניעת סבל, של ריבונות האדם על חייו האיכותיים, כמו שציינת בהתחלה.
זאת אומרת שזה מאוד חשוב שמבחינה הלכתית היהדות תומכת, ואפילו יש עמותה עד 120 שהיא מיועדת לציבור הדתי שלא יפגעו בהלכה. זאת אומרת, נכון, זה יכול נכון. לעשות את זה ולחתום על הטופס אפילו מבחינה הלכתית.
בהחלט, ואני רוצה גם להדגיש שאנחנו כמחוקקים רצינו חוק אולי יותר רדיקלי, אבל התפשרנו. למשל, המושג של להרעיב, זאת אומרת, למנוע אוכל, לא קיים ביהדות. היהדות מתנגדת לזה. ואולי גם הרקע שלנו עם השואה וכו'. אז זה לא בחוק אצלנו, למרות שיש כשתומכים בזה. אז אנחנו הולכים יחד עם הדתות, כי חשוב לנו שכל האנשים ימצאו את עצמם באופן חיובי ברעיון הזה, ולא יפחדו לדבר עליו. השיח על המוות לא מקרב אותו. ההפך.
אני מסכימה.
החשש, כן, שאם אני אדבר על זה, אז עין הרע, לא, זה ממש לא ככה. אגב, יותר ויותר אנשים פתוחים לזה. הם רואים את הסבים שלהם, אותו ההורים שלהם. לשמחתי, ההתקדמות קיימת, אבל היא צריכה להיות הרבה יותר מהירה ורדיקלית, ונזינת הציבור, לכן לבוא ולשוחח על זה, ולראות שזה הרבה פחות מפחיד ממה שזה נראה מראש לאלה שחרדים מזה.
אם תשאלי אותי, אני בכלל חושבת שכל אחד זכאי לחוק הזה, ומי שלא רוצה, רק אז הוא צריך לחתום. נהפוך הוא, את מבינה?
כן.
רק מי שלא רוצה להיכלל בחוק החשוב הזה, צריך לבוא ולחתום שהוא לא רוצה, ואז באמת כולם יזכו לחיים נכונים וללא סבל. אז את אמרת שיש לנו את הטפסים האלה, הטופס הכי פשוט, הכי שאפשר להוריד אותו כל אחד.
היפוי כוח נוסף
מקוצר. היפוי כוח מקוצר, אפשר, אני ראיתי אותו גם, נכנסתי לעמותת לילך, ראיתי שהוא נמצא שם, בריש גלי, פשוט להוריד, להדפיס, ולחתום, ולחתים כמה אנשים, ואז אנשים מסודרים.
כן, אבל אני רוצה להוסיף עוד דבר מאוד חשוב. זה משרד הבריאות, וזה לחצי שנה האחרונה. היום, מלפני 5 שנים, יש גם את היפוי כוח מתמשך. וזה משרד המשפטים.
שזה מה?
הרעיון הוא טוב, זה במקום המושג אפוטרופוס, יש היפוי כוח למישהו, לא רק בנושא בריאות, גם בנושא כספים, גם בנושא החיים בכלל. החוק הוא טוב, הבעיה היא שלא יחדו ביחד. אז היום אני פשוט רוצה לחדד לאנשים, מצד אחד אתה צריך למלא את הטפסים של משרד הבריאות לחצי שנה האחרונה, שאז אתה במצב של חולה הנוטה למות, ומצד שני כל מי שבוחר למלא את היפוי כוח מתמשך, ואני בהחלט גם ממליצה, זה עושים עם עורך דין, זה כמובן עולה, הטפסים של משרד הבריאות לא, זה ללא כל עלות.
כן.
אז צריך גם וגם. ואני רוצה פה לספר דבר מאוד חשוב שעשינו. יזמנו מפגש עם עורכי הדין, שיש להם השתלמות מיוחדת ליפוי כוח מתמשך.
נכון. בלשכת עורכי הדין יש עורכי דין שפשוט צריכים לעבור קורס, ואז הם מוסמכים לחתימה על ליפוי כוח מתמשך.
נכון מאוד. קורס של יומיים, ויש לנו הרצאה בקורס, או אחר כך בהשתלמויות, להכיר להם גם את הטפסים של משרד הבריאות, ובעצם לפנות אליהם, ורבים עושים את זה כבר, להציע לאדם, הוא כבר הגיע אליך, אתה ממלא איתו בתשלום את ייפוי כוח מתמשך, עשה איתו בבקשה את הנושא של ייפוי כוח נוסח מקוצר לחצי שנה האחרונה, או תפנה אותו לאחות או רופא להנחיות רפואיות מקדימות.
אז יופי שאת מזכירה את זה, כי גם אני מדברת על זה הרבה, ייפוי כוח מתמשך זה תופס שאדם מסתכל על כל החיים שלו בצורה הוליסטית, לא רק על הרפואי, אלא על עוד תחומים בחיים, ומחליט מה הוא רוצה ואיך הוא רוצה שיראו חייו בתום החיים, וכל אחד מומלץ מאוד לחתום על התופת. בואי נצא לשיר, ונמשיך אחר כך לדבר על הכנס המאוד חשוב שיש לכם, ונזמין את האנשים, אוקיי?
בשמחה.
לשמוע ג'אז בניו אורלינס,
לגור שנתיים בפריז,
ליום שלם להרגיש שלא חסר דבר,
לעשות מרתון שיטי אלמודובר,
לקצץ את השיער ולצבוע לאדום,
להתאהב באמצע רחוב פתאום,
להוריד לבד בקבוק של ג'אז, לתת לראש להיזרק,
לשכב איתה על חוף הים,
לא להרגיש רגשות אשם,
ללמוד לנגן לפחות שיר אחד בפסנתר,
להיות צודק ובכל זאת לבטר,
לצנוח ממטוס,
לברוח מאחור,
להמציא איזה פוסם עם ריח של תינות, לבחור בו שוב אחרי שנים, לרקוד הגדול בחתונה של המינים,
ולחיות בלי חמתות, או לפחות לנסות להיות מאושר את הזמן שנשאר לפני שהשעה נסגר.
ללכת לאיבוד בעיר זרה,
להעביר איזה חודש או חודשיים על סירה,
לישון עם הבן באוהל במדבר,
ליום שלם להרגיש שלא חסר דבר,
לקרוא את טולסטוי לעשות שבת,
לשנות את עצמי בבת אחת,
כי כבר הייתי בסדר כמו שציפו, אז רגע לפני שהחיים יחלפו, לחיות בלי חרטות, או לפחות לנסות להיות מאושר יגיע היום להזדקות, השומר יבקש יומה,
כמה מילים אחרונות לפני שהשער נסגר.
היית רוצה לסכם, היה כדאי בלב שלם,
הייתי את חיי,
אני חייתי את חיי
בלי חרצות, ניסיתי להיות מאושר עד כמה שאפשר, ולחיות את הזמן שנשאר לפני שהשעה נסגר.
לשמוע ג'אז בניו אורלינס,
לגור
שנתיים בפריז, לשכב איתה על חוף הים, לא להרגיש רגשות אשם, להפסיק לדאוג מכל דבר, לחיות את הזמן שנשאר לפני שהשעה נסגר.
חזרנו, חזרנו, והשיר מדבר על לחיות, לחיות עד הרגע האחרון, בלי חרטות. הקשבת למילים, מה את אומרת?
מרגש,
נכון?
מרגש מאוד.
שאדם באמת, זה הזמן, זה עכשיו הזמן לחיות. אני רוצה לצלול איתך באמת לנושא של הכנס שלכם. אתם עורכים כנס ביום שישי ה-12 לרביעי. בואי תספרי לנו על הכנס החשוב הזה. מה יהיה בו? מי יכול להגיע? איפה הוא יתקיים?
קודם כל, הכנס הוא פתוח לכולם. ואחר כך יש לנו אסיפה של אלה שהם חברי העמותה, ואחר כך אני מקווה שנצליח גם לדבר על העמותה עצמה, אבל אנחנו רוצים שהידע יהיה נחלת מקסימום אנשים, ככה שכולם מוזמנים או להגיע בתל אביב, ברחוב ארלוזורוב 106, אני עושה פרסום.
כן, אני מרשה לך.
ו... זה כנס שלישי, וההצלחה של שני הקודמים ממש נותנת לנו אנרגיה להמשיך עוד ועוד. הרעיון הוא להביא את הידע מאנשי מקצוע ברמה הראשונה, אבל בצורה שתהיה נגישה לכל האנשים. בכנס הנוכחי אנחנו קודם כל, בגלל התקופה המאוד קשה והמלחמה, אנחנו לא יכולים, אף אחד מאיתנו לא יכול להרי שלא לחשוב על הנרצחים בשבת הנוראית ועל החללי צהל ועל הפצועים ועל החטופים. זאת הזדמנות עוד פעם לשוב ולומר שהם חייבים להחזיר את כולם. אז הזמנו זמר, יוצר, דניאל וייס, שמצער שני הוריו נרצחו בבארי.
בשבת השחורה.
בשבת השחורה האיומה. אז הוא ייתן את הפתיחה המוזיקלית ובאמת את הקשר שאנחנו רוצים שאנשים יגיעו לסיום חייהם בדרך אחרת וכו'. יהיה איתנו דוקטור אייב ביטון, שהוא ראש ארגון שרן, שירות רפואי בבית. זאת הזדמנות, אני עושה סוגריים.
כן.
לומר שלמעשה אנחנו החוליה הראשונה, שאדם קודם כל צריך לומר לעצמו, שהוא רוצה להימנע משבל ולהסתייע ברפואה, להקל על כאביו. יש שלב ב' שגם אותו צריך להנגיש ולידע את האנשים.
מה השלב ב'?
השלב ב' זה הוספיס בית או רפואה בבית.
זאת אומרת, בן אדם כבר חלה, חלילה, אבל ברגע שהוא חולה, יש לו זכות לקבל שירות רפואי בבית ולא להתפנות לבית החולים.
אכן כך. וזה נעשה על ידי עמותות פרטיות. יש את צבר רפואה, יש את שרן, יש את מטב, וכל קופות החולים משתפות עם זה פעולה.
זאת אומרת, הם חייבים לאותו אדם לתת לו את השירות הרפואי בביתו.
אכן כך. רופא ואחות, אחות בתדירות יותר גבוהה, ורופא לפי הצורך, וזה גם כדבר שהולך ונהיה הרבה יותר
מקובל.
מקובל, ואנשים בוחרים בזה, והשירות הוא נהדר, אני מכירה את זה מן ידע אישי, וזה הוא מאוד מומלץ, לא מתאים לכולם, יש כאלה, צריך אדם שילווה בכל זאת מהמשפחה וכו'. אז הנושא הזה, צבר רפואה היו בכנס לפני שנה, פעם יהיה, אמרתי, דוקטור אייב ביטון, יור שרן, וזה נושא אחד. ההרצאה השנייה תהיה על ידי דוקטור ענבל צוקר, שהיא בעצם ממונה לנושא הזה במשרד הבריאות. אנחנו עמותה שצריכה להעביר את הידע ואת המודעות, אבל הביצוע הוא בידי משרד הבריאות. לפני שנה גם דיברה נציגתם, זה מאוד חשוב שידעו, למשל, אחד הדברים החשובים שאדם ממלא את הטופס, יש מאגר במשרד הבריאות, אבל הוא צריך להיות מונגש לכל בתי החולים. הרעיון הוא שכשאתה מאושפז, בעצם הרופא...
בלחיצת כפתור הוא ידע מה הדרישה שלך.
בדיוק.
לא יצטרכו להביא את הטפסים שנמצאים בבוידם.
נכון, אבל תני לי לדבר בשני קולות. אוקיי. משרד הבריאות אנחנו לוחצים עליהם וגם הם בעצמם להנגיש ולהנגיש, וכל המערכת הטכנולוגית מאוד השתכללה עם מערכת איתן. לאנשים עצמם אני אומרת, בבקשה הולכים לבית חולים, להביא את הטופס איתך.
בכל זאת.
בכל זאת. אני רוצה להראות לך גם, יש לנו בעצם, יש לנו גם טלוויזיה, צמיד. צמיד שלי לך.
כן.
שיש לו שתי מטרות. העיקרית היא בבית החולים, שידעו שאתה מילא את הטופס, ואתה מעוניין, אם לא הסתכלו בתיקים וכו', אתה מעוניין שישאלו אותך והתחשבו בך.
ברגע שהאדם הולך עם הצמיד הזה, אז זה הסימן לאחות, לרופא בבית החולים, שזה הרצון שלו, של האדם.
בדיוק. ואני רוצה לציין שמשרד הבריאות, יש סיכוי גדול שיעשה את הטפסים לא ידנית, אלא במילוי אלקטרוני באינטרנט, וזה גם קידום אוטו.
זה כבר בעתיד.
עובדים על זה כבר.
עובדים על זה כבר.
בעתיד, בעתיד.
העתיד הקרוב, הקרוב.
בבשורה הזו אנחנו רוצים לשמוע בכנס, מנציגת, מדוקטור ענבר צוקר. עוד דבר, צריך לפשט את הטפסים. למרות שאת אמרת בצדק, זה ידידותי וכולי, כל הזמן שוברים את הראש, איך זה יהיה
עוד יותר ידידותי.
כן, זהו. תהיה כמובן הפתיחות שלנו, אני כיור העמותה, יש לנו יועצת משפטית, עורך דין אפרת קליפר דוגמה, באמת מעולה, וזה מאוד חשוב שידעו שהולכים גם עם החוק.
עכשיו, הם יוכלו לחתום על הטפסים באותו מעמד?
בהחלט כן.
אפשר לחתום? אפשר ללא עלות להגיע, לחתום על הטפסים, לקבל ייעוץ. כן. אז כל זה, מאזינים ומאזינות, יום שישי, כמה?
12 לרביעי.
ב-12 לרביעי, בשעה 9, במרכז רייך, ארלוזרוב, 106 בתל אביב.
ובזום, כמובן בזום.
בזום, מי שרוצה יכול לקבל קישור לזום, זה נמצא באתר שלכם.
זה נמצא באתר שלנו, וגם בעיתון הארץ פרסמנו על כך.
עכשיו, מה העמותה? מה העמותה היום עושה? מה המטרה של העמותה? ומה נותן חברות בעמותה? נכון? יש לכם אפשרות להיות חבר בעמותת לילך.
שאלה מצוינת, כי בוודאי שכשהקמנו אותה, זה היה הדבר היחידי שהיה קיים, לא היה חוק, לא הייתה מדינה בעניין. לשמחתי התברר, קודם כל מצוין שהמדינה לקחה את זה על עצמה, זה תמיד יותר...
נכון, מאשר עמותה תתעסק.
יותר חייב, מאשר עמותה, כן. אבל הנושא של להנגיש את המידע ולעודד אנשים למלא את הטפסים ולעשות כנסי הסברה, זה התפקיד שלנו. תמיד העמותות הן מסייעות, הן לא צריכות להחליף מדינה חס וחלילה. אז אנחנו, כל ההכנסות שלנו הן רק מדמי חבר. דמי החבר כבר עשור, הם 120 ש"ח ליחיד, ו-190 ש"ח למשפחה אחת לשנה. עכשיו, למה? קודם כל, יש לנו סל שירותים. אחד מהם זה אחות או רופא עוזרים למלא את הטפסים. יש לנו קשר עם עמותות שנותנים שירות, כשאתה כבר לקראת סיום חייך, את המשאלה האחרונה. מה אתה רוצה לעשות? את הכנס. אנחנו מוציאים אינפורמציה אחת לשנה עם כל המידע. אבל העיקר, מי ששייכים אלינו זה אנשים שמאמינים ברעיון. כל מי שחושב שבאמת חשוב שהאנשים ידעו ולהפיץ את הרעיון ולידד את האנשים לקרב אותם, אלה האנשים שלנו, הם באש ובמים איתנו.
אז אפשר לתרום כספית, אבל אפשר גם לתרום בצורה אחרת.
נכון,
איך אפשר לתרום בצורה אחרת אצלכם?
המתנדבים.
המתנדבים.
אז אני רוצה דבר ראשון לפנות לאחיות. יש לנו אחיות עם לב זהב. 6, 8, כשמזדקנות, אז צריך להחליף אותה, באמת עובדות נהדר. אין לנו אחות מתנדבת בירושלים. בחיפה יש אישה שכבר אחות מתנדבת 20 שנה, מחכה לדור חדש שיבוא. כל אחות או רופא שבגמלאות ומוכנים למלא ולעזור, זה דבר נהדר, ואמרתי, התמחינו ועושים את זה בקבוצות, וזה ממש הולך מצוין. במדינות אחרות יש קפה מוות בבתי קפה. אגב,
מה זה קפה מוות?
פרופסור עמיה ליבליך, זה שיחות על הנושאים האלה. עמיה ליבליך עשתה חוק הזה, והיא הוציאה ספר שהוא נקרא קפה מוות, ואני מאוד, בכלל יש ספרות כבר על הנושאים האלה.
כן, כן.
כדאי מאוד לקרוא אותה. אז אחיות זה הדבר הראשון.
אחיות, רופאים.
רופאים. עורכי דין, כי יש הרבה שאלות של אינפורמציה, ומתנדבים.
כל מתנדב שיכול אפילו להרים טלפון, להסביר.
לעזור בטלפון, והסברה. אנחנו פשוט, כל בית אבות שפונה אלינו, קיבוצים, מועדונים קהילתיים, אנחנו מתייצבים, וההרצאות יוצאות מאוד טובות.
אני רוצה לומר שהתנדבות זה אחד מנקודות שאני מרצה עליהם, כי לחיות חיים מאושרים זה לחיות חיים משמעותיים. ובן אדם שמתנדב ולוקח משהו משמעותי לעשות, זה לא רק שהוא נותן, הוא מקבל לא פחות. אז אם יש בין המאזינים והמאזינות מישהו שרוצה להתנדב ולתת יד, אז הוא מוזמן לפנות לעמותת לילך, לחפש את הפרטים בגוגל ולהתנדב. אני רוצה קצת ככה לדבר באופן אישי. את עושה המון דברים.
אני מוכרחה עוד מילה.
אוקיי, עוד מילה אחת, בבקשה.
אני אומרת ככה, אנחנו כעמותה ואחרות עושים את העבודה, ואני באמת רוצה לנצל גם את הבמה הזו.
בבקשה.
היינו אצל שר הבריאות הקודם, ניצן הורוביץ, הוא היה שר. המדינה חייבת לעסוק בהסברה ובהפצת הרעיון. זה צריך לחלחל. ומדינות שיש הרבה אזרחים שממלאים את הטפסים, וכי המדינה בטלוויזיה ובתקשורת עושה עוד ועוד. אז לכן אנחנו רואים את עצמנו גם כחלק מהלחץ החיובי שצריך להפעיל על משרדי הממשלה, ואני רוצה לציין את משרד הבריאות, שהקים עכשיו צוות היגוי לטיפול פליאטיבי ולקראת סיום החיים, וגם ב-2016 יש תוכנית לאומית. זאת אומרת, חלה התקדמות, אבל צריך עוד יותר להאיץ אותה, אז אני מנצלת הבמה החשובה שלה, גם פנייה למשרד הבריאות.
אז אני אומר שאני ככה במקום הקטן שלי, מכך שאני מכירה את הגיל ואת האוכלוסייה, ואני משתדלת להנגיש ידע לציבור שאני עוסקת איתו, ואני קרובה, הוא קרוב לליבי, אז אני חושבת שהידע הוא מאוד מאוד חשוב, ואני מהמקום שלי אשתדל להפיץ את הבשורה הזאת איפה שאני נמצאת. מה החלום שלך?
החלום שלי היום בוודאי זה תיקון עולם.
תיקון עולם.
תיקון עולם.
מה זה אומר תיקון עולם?
זה אומר שאנחנו בנינו מדינה מדהימה בחיוב, לא אנחנו, ההורים שלנו.
דור המייסדים.
דור המייסדים. כן. ההורים שלי עלו בעלייה חלוצית מהשומר הצעיר בפולין, הקימו את קיבוץ נגבה, אחד מקיבוצי חומה ומגדל. במלחמת השחרור נגבה היה בקרב שאפילו קראו לזה סטלינגרד, והשכלה הגבוהה והחקלאות והתעשייה, התרבות, הסופרים, והדור שלנו, הדור הילדים שלנו, כל אלה נהדרים. ולצערי אני מרגישה שמשהו השתבש, ועכשיו לא שאני מרגישה, זאת אומרת, השביעי לאוקטובר זה טלטלה. זו טלטלה ואנחנו מוכרחים לצאת ממנה. כן. זכיחות ויהירות וכוחנות. תמיד הייתי אישה פוליטית, בכנסת אתה בא לעשות כמו פוליטיקה, אבל עכשיו אני לא פחות אנרגיה ולא פחות מחויבות. אנחנו... מגיע לנו שאנחנו נחזור לשורשים שהם אופייניים ליהדות, אופייניים לחברה הערבית, שיתוף פעולה בין יהודים וערבים, ואני עובדת בזה עכשיו כמשרה מלאה, ואגב אני לא יחידה, זאת אומרת אנחנו עכשיו בתקופה מאוד מאוד קריטית מבחינה פוליטית ציבורית. אני יכולה לספר לך באופן אישי?
בבקשה.
שאני באה עכשיו משני לילות באוהל בירושלים.
ישן באוהל.
ממחאת האוהלים מול הכנסת, להקדים את הבחירות, ומה שהעם יחליט זה מה שיהיה. אבל במצב כל כך משברי, צריך להחזיר את זה לעם. עכשיו, אני מסכימה עם מה שאמרת. מי שפעיל ומי שמתנדב ומי שעושה, הוא לא מתקן רק את העולם, הוא ממלא את הנפש שלנו, את החיוניות שלנו, ואני מאוד מזמינה אנשים, תקווה עמדה ולשיטתך אתה,
זאת אומרת, אנחנו לא נדבר פוליטית, אבל את אומרת, תלך עם הנשמה, תעשה, אל תשבו בבית ואל תעשו. זאת אומרת, גם אם אתם בעד או נגד, להביע את הדעה. את ככה, את כבר לא בחורה צעירה, אבל עדיין את צעירה ברוחך, בעשייה שלך.
תודה.
לא משהו פוליטי, אבל המלצות. המלצות לבני הגיל השלישי, הרביעי, ששומעים אותך. אני ככה המלצה ממך לחיים נכונים לשיטתך.
קודם כל, אני חושבת שהגיל הרביעי והחמישי, כמו שאת אמרת, היום הסדנאות שעושים כהכנה לפרישה, והמודעות ותרבות הפנאי, וההתנדבויות, הם טובים מאוד. אני רוצה לספר לך שעכשיו גמרתי לכתוב מאמר, כי יש כאלה שמציעים לבטל את גיל פרישה חובה.
נכון.
וזה ניתה דעה פופולרית, והגישו המון הצעות חוק. אני לא מסכימה עם זה.
לא מסכימה.
לא מסכימה עם זה, אני רוצה לומר למה. קודם כל, בגלל הדור הצעיר. אנחנו צריכים לדאוג לאיזון בין דורי. אני מסכימה שלחלק מהגמלאים להמשיך לעבוד, זה יוסיף חיוניות והרחבת אופקים, אבל... הצעירים צריכים את העמדות שלנו. הרי בכלל צריך להדגיש, הפרישה היא פרישת חובה רק מהקביעות.
כן.
אף אחד לא אוסר על אדם לעבוד. אם אתה עצמאי, או אם אתה מסיים את הקביעות, למשל אני סיימתי את אחרי הכנסת הייתי מרצה באקדמיה, הגיע גיל 67, צריך לפרוש, פרשתי, ואחר כך הלכתי להתמודד, התפקיד של מזכירת קיבוץ וקיבוץ אחר.
זאת אומרת שלאדם תהיה את הזכות אם הוא רוצה להמשיך לעבוד, או רוצה לצאת לפרישה, לא לחייב את כולם להמשיך לעבוד, נכון?
כן, ובקביעות, אני אומרת, במקומות הקבועים, איפה ש... אם אנחנו נמצאים באקדמיה, ואנחנו...
אז לפנות לדור הצעיר?
לפנות לדור הצעיר ולחדשנות וכו'. ואני חושבת שהסדנאות שמכינות אותנו לפנאי פעיל ועשיר, זה דבר נהדר.
כי היום 67 אדם פורש, עוד נכון הוא לא שנים רבות של חיים טובים, משמעותיים. את אומרת, בואי נפנה את המקום ונעשה משהו אחר.
בהחלט ככה, זאת אומרת, דינמיות וכולי. עכשיו, פעילות גופנית זה ללא ספק דבר מאוד מאוד נכון. התרבות בישראל היא מדהימה, גם אני אישית אוהבת בתחום המחול והתיאטרון, יש כאלה שבמוזיקה, באמת, והרצאות וכולי, ולהתנדב.
התנדבות.
כל אחד צריך משהו שבו הוא טוב. אנחנו צריכים להשאיר לילדים שלנו עולם טוב יותר ממה שקיבלנו, וזה התיקון עולם של היהדות.
נהדר, תשמעי, דיברנו היום על הרבה מאוד פרטים, על הרבה מאוד נושאים. בשעה הקלה שכאן אנחנו נתנו לעניין הזה. לסיום, יש לך כמה, עוד כמה מילים או משהו שאת רוצה להוסיף?
אנחנו עומדים ערב חג החירות. ואנחנו, אגב, שיהיה לנו גם דרשה בכנס, יש לנו רב חילוני, דובי אביגור, חבר עבד. והחירות זה בעצם היא לא באה בלי אחריות.
כן.
זה לא אנרכיזם וכולי. ומאוד חשוב לחשוב איך כל אדם בישראל, אז הצמצום פערים והדגש החברתי, והדגש באמת שכל יהודים וערבים וחילוניים ודתיים, שלא יהיה עוני, ושכל אחד יוכל לקבל את פני החג ואת החירות בשמחה ובאחריות. זה החזון שלי.
אז אני אומר ואני אוסיף, הרדיו שלנו הוא רדיו חברתי. יש לנו כאן את עמותת נתן, המנכ״ל שאת תפגשית אותו ככה בחוץ, הוא עוסק בחלוקת מזון לנצרכים. אנחנו מחלקים דרך העמותה אלפי חבילות לנזקקים. לפני שנכנסתי, אז שמעתי אותו משוחח על מחירי השמן כדי לחלק לנזקקים. אז זה בדיוק הרדיו שלנו, שהוא גם חברתי וגם עוסק בנתינה, ואנחנו מכאן מצטרפים לחזון שלך.
אני רק רוצה להוסיף על זה מילה. זה נהדר שאתם עוסקים בנתינה הזו, אבל הפנייה לממשלה,
לממשלה
ולמדינה חייבת להיות שאנשים לא יזדקקו כן. לתמיכה הזו. שכר טוב,
שכר טוב
עבודה לכולם, ואז נוריד את הצורך בסיוע.
מי ייתן וכך יהיה.
תודה.
מאזינות ומאזינים, לסיכום, אף שחוק החולה הנוטה למות נחקק ב-2005, מעטים הישראלים המודעים לזכויות הנלוות עליו. כל אדם מגיל 17 וגם ביותו בריא יכול להשאיר הנחיות בכתב לצוות הרפואי, בדיוק כמו שדיברנו על כך. לדעת הפוסקים בנושא הלכה, אין לקרב מותו של אדם, יחד עם זאת, אין איסור להאריך חיי סבל. כמו שדיברנו ואמרה דוקטור מאור, רק 1.5% מהאוכלוסייה חתומה על תופס זה, בארצות הברית יותר מ-30%. בואו לכנס ביום שישי, מי שרוצה, במרכז רייך, ואם לא, תורידו את התופס, תחתמו עליו. מאחלת לכם, מאזינות ומאזינים, הרבה בריאות, אריכות ימים, ויותר מזה, איכות חיים. מאזינות ומאזינים, אם מצאתם ערך בתוכנית, אתם מוזמנים להעביר אותה למי שיועילה. אני רוצה להודות לדוקטור ענת מאור שפינתה מזמנה והגיעה. תודה לכם שהייתם איתנו. תודה לטכנאי השידור שוקי אברהם, שהוא גם מנכ"ל הרדיו. תודה לאחד שלי, משה חייקה, שיושב כאן גם מעבר לזכוכית. אני נעמי חייקה, להתראות בשבוע הבא. באותו מקום ובאותה שעה. תודה רבה.
החיים אני סוגר מעגלים בבית הישן שבו גדלתי הולך בין הבתים שנראים פתאום קטנים, ריחות התבשילים שכואבתי. אז דקים על הקירות מעלים לי זיכרונות, את סודותיי בהם תמנתי. לחנותם החברים שנעלמו עם השנים, עברתי דרך ארוכה ושוב חזרתי. אני חוזר אל התקופה הכי יפה, אל השכונה שהייתה לי משפחה. אני חוזר לסמטאות בהן גדלתי, זה כמו חלום שחוזר אליי עכשיו. את התמונות עמוק בלב אני שמרתי, ליבי אף פעם לא עזר. אני חוזר לסמטאות בהן גדלתי, זה כמו חלום שחוזר אליי עכשיו. את התמונות עמוק בלב אני שמרתי, ליבי אף פעם לא עזר. השירים הישנים בתוכי הם מתנגנים, מבית אבי אותם אני ינקתי. הספסל בקצה רחוב חלומות היו לרוב, חלומות שאותם עוד לא הקשבתי. אני חוזר לתקופה הכי יפה, אל השכונה שהייתה לי משפחה. אני חוזר לסמטאות בהן גדלתי, זה כמו חלום שחוזר אליי עכשיו. את התמונות עמוק בלב אני שמעתי, ליבי אף פעם לא עזר. אני חוזר לסמטאות בהן גדלתי, זה כמו חלום שחוזר אליי עכשיו. את התמונות עמוק בלב אני שמעתי, ליבי אף פעם לא אני סוגר מעגלים בבית הישן שבו גדלתי.
Yeah.